השם, אנחנו אמנם בשעה שונה, ולכן אנחנו נעשה משהו שהוא קצת אחרת. אתם חושבים בטח שהשבת מתחילה, ומתי? אתה עושים קבלת שבת? ביום שישי. אבל לא, לא, משהו שונה. הריב"ר הקדוש מלמד אותנו שקבלת שבת לא מתחילה, אני חושב מאוד שמח אתכם, לא מתחילה ביום שישי, מתחילה ביום רביעי. שאמרנו אתמול בבוקר, היום יום רביעי בשבת עם חיוך גדול. למה? כי כיוונו להמשיך לנו תוספת נפש מהשבת הבאה לנו טובה. היום בבוקר עם חיוך עוד יותר גדול, שאמרנו היום יום חמישי בשבת, אז כיוונו להמשיך לנו תוספת רוח מהשבת הבאה לנו טובה. ומחר בבוקר שנגיד היום יום השישי בשבת, נכוון לנו בשמחה גדולה להמשיך לנו תוספת נשמה מהשבת הבאה לנו לטובה. וכל זה כדי שמחר, אחר הצהריים, שנגיד בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, אז נזכה כולנו להמשיך עלינו נשמה יתרה. ונשמה יתרה זה כבר דבר שמצריך ניגון בפני עצמו. דידי דדה, יא, 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 יא.
Ba 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 ba
אנחנו הגענו לפרשת וישב. פרשת וישב זה לא עוד פרשה, אמנם זו פרשת השבוע, אבל בעצם זו הפרשה שמתחילה את פרשיות השבוע, שהן חטיבה אחת, פרשיות יוסף ואחיו. סיפור יוסף ואחיו, ללא ספק, זה הסיפור, קודם כל, הכי ארוך בתורה. כסיפור, סיפור הכי ארוך, נאמר זאת כך, יציאת מצרים, מקדישים לה פחות פסוקים, כל הסיפור של מצרים. סיפור יוסף ואחיו זה סיפור שמתפרס על פני ארבע פרשיות, ארבעת הפרשיות שחותמות את חומש בראשית, שמכונה ספר הישר. האם כל מה שקורה בסיפור יוסף זה בדיוק מה שמתאים לחתום את ספר הישר, עם הכל שם בישרות, נדבר על זה קצת היום. וסיפור יוסף זה לא עוד סיפור רק בגלל שהוא הכי ארוך בתורה, אלא יש הרבה הרבה מה ללמוד ממנו בימינו, בהקשרים שונים ומגוונים, ומאז שאני זוכר את עצמי ילד קטן, תמיד נמשכתי לסיפור יוסף, וכל שנה אני משתדל לבדוק ולחפש בעצמי איפה הדברים יהיו יותר מדויקים ויותר רלוונטיים ביום יום שלי, מקווה זה גם יום יום שלכם. אבל בהחלט זה סיפור, זה לא פרשה אחת. זה סיפור, זה אריח לגבי הלבנה, זה לא מסוג הסיפורים שאתה יכול להצטרף באמצע. זאת אומרת, אם פספסת את העניין של הקטונת פסים, מתחילת וישב, לך תבין עכשיו את החמש סמלות של בנימין, והכל, הכל קשור, ונראה את הדברים לאט לאט. כל חלק, כל תת חטיבה משפיע על כל המערכה כולה. ודווקא בהקשר הזה, לכאורה הסיפור של היום, הוא לא קשור ליוסף ואחיו. ומה שנקרא, אתם יכולים לראות מהכותרת, נתינת ערבון מביאת המשיח, וממקור ב' שאנחנו היום נלמד את פרק למדחת כולו, מפסוק א' ועד הסיומת, עד הסוף, כ-30 פסוקים בערך, פלוס מינוס, נלמד פרק שלם בחומש בראשית, שלא קשור ליוסף, או שלא, זה עוד נראה, אבל בכל מקרה, יוסף לא מופיע בסיפור הזה, דווקא בהקשר של יוסף ואחיו, פרק למדחת הוא סוג של אקס-טריטוריה, נקרא לזה ככה, לכאורה היא לא קשורה, הטריטוריה הזאת, כמובן שחז"ל מתמודדים מזה בצורה שונה מספרות המחקר. ספרות המחקר טוענת שיש כמה מקורות שונים שכתבו את התורה, אני לא צריך לשים שיעור עכשיו של הרצוג, של מחקר, על יש מקור E, יש מקור J, זה בולד בבראשית, יש שם אלוקים, יש השם אלוקים, ואיך מכונה פרק למדחת? מקור X. כלומר, מקור לא ידוע. זה לא ברור לנו מה קורה עם פרק למדחת. נגיד את זה ככה, אם הייתי משמיט לכאורה את פרק למדחת, האם זה היה משפיע על סיפור של ספר אחיו? איך פרק למדת מסיים? הם מוכרים אותו, אחת ישמעאלים, בספר עד מצרימה, ופרק למדת מתחיל, שיוסף מגיע למצרים, בוא תפאר. לא מה שנקרא, אם יצאת לפרסומות בפרק למדת, לא פספסת כלום, נכון? אז זהו. שאצל חז"ל זה לא ככה. חז"ל תופסים את פרק למדת, אולי כפרק הכי חשוב של סיפור יוסף ואחיו. בוא נראה דברי המדרש. אני מדגיש, זה מדרש. אחרי זה נדון אם זה פשט או לא, אבל זה מדרש. בראשית רבה פרשה פ"ה, אות א', רבי שמואל בר נחמן פתח, מקור א' לפניכם, כי אנוכי ידעתי את המחשבות. עכשיו הוא עוסק מה קורה אחרי שמכרו את יוסף. שבטים היו עסוקים במכירתו של יוסף, ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו. ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו. ויהודה היה עסוק לקח לו אישה. כן, תדמיינו מסך אלקטרוני, טלוויזיה או קולנוע, יש מה שנקרא כמו בסרט, כלומר, במאי ככה עובר בין המצלמות, ככה מפצל את המסך לארבע מטריצות, יוסף סקו בתעניתו, ראובן סקו בתעניתו, יעקב סקו, יוסף סקו בתעניתו, ראובן, יעקב, יהודה לוקח לסוע אישה, ומה הקדוש ברוך הוא עושה? ואז עושה ככה זום אין על הקדוש ברוך הוא, ומה רואים? והקדוש ברוך הוא היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח. ואי בעת ההיא וירד יהודה, כן, זה הפסוק הראשון של פרק למד ח', אומר המדרש על פי ישעיהו ס"ו, בטרם תחיל ילדה, כלומר לפני שנהייתה חולה היא כבר יולדת. קודם שלא נולד משעבד הראשון, נולד הגואל האחרון. כלומר, עוד לפני שבני ישראל, יוסף, בן ישראל הראשון, יורד לגלות לפוטיפר, לפרעה, למצרים, עוד לפני כן פרק למד ח', שמה עניינו? נולד גואל האחרון, כלומר, פרק למד ח' עוסק בלידת המשיח. הגואל האחרון. ליתר דיוק, זה לא סתם המשיח, זה משיח בן דוד, להפוקי ממשיח בן יוסף, שזה שער הסיפור, כי הצינור של משיח בן יוסף יורד למצרים, עכשיו זה הלידה של משיח בן דוד, שאנחנו יודעים בהמשך, נראה שפרץ, בעצם הגענו עד בועז, ובועז ורות, ובועז וסבא רבא של דוד, מלך ישראל חי וקיים. את הלימוד היום נחלק לשני חלקים, לא שווים, מבחינת קשב הזמן, בחלק הראשון נראה כמה הצעות שונות לחלוקת הפרק, אין הצעות מחקריות, אין הצעות רוחניות, נראה שהן לא סתרות בהכרח, וננסה להבין מה אפשר ללמוד מכל שיטה של הצעה לחלוקת הפרק, אחרי זה ניצול פנימה על פי הסוד, על פי פנימיות התורה, וננסה להבין מה אפשר ללמוד מזה. אז בואו נתחיל מקור ב', הבאתי פה פשוט כפשוטו, אתם מכירים את זה, בדרך כלל אני לא מביא את כל הפרק, אבל פה צריך לראות את כל הפרק. אנחנו לא נעבור פסוק פסוק, פשוט נעבור פסוק אחד אחרי השני. בסדר? בגדול, כ-30 פסוקים, ופרק למד חק בצורה מובהקת, עוסק במשפחתו של יהודה. אני מתחיל מפסוק א', ואי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו, ואת עדיש הדולמי ושמו חירה, כן, ואז הוא פוגש שם אישה, שועה, כן, כאילו הבת של שועה, והוא מתחתן איתה ונולדים לו 3 ילדים. אחרי זה יש קלה לבן הבכור שלו, נכון? איך קוראים לקלה הזאתי? ויקח יהודה אישה לער בכור, ושמה תמר. אחרי זה יש לנו את כל הסגה הלא נעימה, הבנים מתים, תמר ייבום, לא הולך, מחכה, ואז יהודה, אתם מכירים את הסיפור, צריך לחזור עליו? יהודה, כן, הולך לגוז את הצון, קלתו שמחכה לו עד שהבן יגדל, והיא רואה שהבן גדל והיא לא ניתנה לו, מתחפשת, כן, לקדשה, ואז יהודה בא עליה, הרבון, היא בהיריון, הריון, מה פתאום צריכה לחכות, מאיפה בהיריון? לשרוף אותה, הוציאו ותשרף, ואז היא אומרת לאיש אשר אלה לא, יהודה אומר בצורה מדהימה, צדקה ממני, והיום הוא ראש כולל, נכון? הם חיו באושר ובאושר, כן, עד עצם הזה, נקרא את פסוק הזי, בסוף, כן, בסופו של דבר יש תאומים. טוב, אז פרק למד חק, עוסק במשפחתו של יהודה, ואפשר לחלק את הפרק לשלושה חלקים מרכזיים. בחסות הוורד חילקתי, אתם רואים? החלק הראשון זה פסוקים א' עד י' א', כתבו על זה ברפרוף, א' עד י' א' זה פסוקים שעוסקים בירידת יהודה לשפלה, והיחסים, או שמה היוחסין, המשפחתיים של משפחת יהודה. בסדר? החטיבה השנייה בפרק מתחילה בפסוק י' ב', עד פסוק ו' כולל, ונקרא למעשה תמר ויהודה, שבעצם פסוק י' ב', שבו כתוב וירבו הימים ותמות בת שוע שת יהודה, וינחם יהודה וכו', זה בעצם חוליית קישור בין החטיבה הראשונה שעוסקת ביוחסים, ביחסים של משפחת יהודה, לבין החלק השני, החטיבה האחרית של מעשה יהודה ותמר, של יהודה ותמר. עכשיו גם את החטיבה הזאת, מי י' ב' עד כ"ו, שתסכימו איתי, זה רוב הפרק, אפשר לחלק לשני חלקים משניים. נקרא לזה החלק הראשון, זה פסוקים י' ב' עד כ"ג, שזה ההתקשרות בין יהודה לתמר, או ליתר דיוק יהודה והקדשה. והחלק השני של החלק השני, זה פסוקים כ"ד, כ"ה, כ"ו, שזה התוצאות, מה קורה בעקבות ההתקשרות בין יהודה לתמר, היא בהיריון, ואז לקיחת האחריות מצד יהודה, מה שמכונה משפט תמר. והחטיבה השלישית, 4 פסוקים, כ"ז, כ"ח, כ"ט ולמד, שעוסקים בלידת פרץ וזרח, כלומר שוב פעם, משפחת יהודה, יוחסין של יהודה ותמר. אז אפשר לראות פה, לזהות פה יחסית בקלות מבנה מעניין. מתחילים פה בתיאור המשפחה של יהודה והיוחסין שלו, נכון? תולדות יהודה ובצוע אשתו. הקטע הזה הוא בעצם רקע אינפורמטיבי, זה בעצם הקדמה למרכז ההתרחשות, הקדמה לפי העלילה, שזה בעצם הסיפור המרכזי, יחסי יהודה ותמר. ואז לסיום, חוזרים בו עיסוק מחודש ביוחסין של יהודה, שהפעם מדובר ביוחסין של יהודה ותמר קלתו. התחלנו ביוחסין, עיקר העלילה, סיימנו ביוחסין, נכון? ובאמצע זה המרכז, זה ההתרחשות העיקרית, התקשרות בלתי מודעת של יהודה לקלתו, שהיא יוזמת את זה, זה המבנה. מה לגבי התהליך שהמבנה הזה מלמד אותי? אז יש פה תיאור עובדתי, וירד יהודה. קודם כל, אפשר לראות בזה על פי הפשט, תיאור גיאוגרפי. נכון? איפה בני יעקב חיים? בכלל, האבות, אברהם, יצחק ויעקב, בדרך כלל על גב ההר. כלומר, ג'נין, חברון, באר שבע, זה אוגדת היוש, יהודה ושומרון, זה האזור. ירידה לשפילה, לשפלה, כרוכה בירידה גיאוגרפית. אז וירד יהודה, כלומר, הוא ירד גיאוגרפית, הוא ירד מאזור צומת הגוש, הר חברון, בתל, לא משנה, ירד לאזור שפלת יהודה, עדולם, אזור בית שמש, אולי טיפה יותר דרומה, שקף, לחיש, משהו באזור הזה. עכשיו, אין לנו שום אינפורמציה שיכולה לאשש, לאשר לנו, שירידת יהודה לשפלה היא דווקא אחרי מכירת יוסף, כפי שאיבן עזרא מדגיש את זה. אבל חז"ל מצאו לנכון להגיד, זה לא סתם וירד יהודה. זה לא שהוא ירד מקו גובה 800 מטר לקו גובה 300 מטר. אלא יש פה ירידה מעמדית. בעקבות מכירת יוסף יצר בלגן משפחתי, ובעקבות זה כמו שרש"י מביא את העניין הזה, אז באמת חל פיחות במעמדו של יהודה, כלומר, וירד יהודה הוא ירד, ובעקבות הירידה במעמד שלו, אז הוא גם ירד פיזית והתנתק מהמשפחה בגב ההר, וירד למקום נמוך יותר, לשפלה, ובאמת, כפי שרש"י תראו ברש"י מבין, לא יודעת אם זה לפניכם, כן, לא לפניכם, אני אקרא לי בקצרה, והיא בעת ההיא, למה נשמחה הפרשה הזו לכאן, והפסיק פרשתו של יוסף, ללמד שהורידו אחד מגדולתו, כשראו בצרת אביהם, אמרו, אתה אמרת למוחו, אילו אמרת להשיבו, היינו שומעים לך. כלומר, האחים אומרים, אתה המנהיג, אתה הבוס, אם היית אומר, לא, לא נהרוג אותו, נחזיר אותו לאבא, היינו מקשיבים לך, הכל בגללך, הכל באשמתך. אתה לא פעלת כשורה, בגללך נדפקנו, העסק יידרדר, יצא מכל שליטה, הורידו אותו. ואפשר לראות שבאמת בתחילת הפרק, יהודה זורם עם אותה גישה של חוסר אחריות, והוא לא חותר למימוש האחריות שלו. כתוב פסוק י' ד', נכון? כי ראתה כי גדל שלה, והיא לא ניתנה לו לאישה. כלומר, שבי, כן, עד יגדל שלה בני, ויהודה לא ממש את האחריות. אבל ההשתלשלות של האירועים, ביוזמתה של תמר כמובן, גורמת ליהודה להתעמת, להיכנס חזיתית, עם האמת הכואבת ועם הצורך בלקיחת אחריות בלי להתבלבל. שאנחנו יודעים שיהודה הוא כבר למוד סבל. כן, אחרי שהוא סבל מחוסר מימוש אחריות משפחתית שהאחים שלו אמרו לו, הוא מפנים את המסר שקלתו מעבירה אותו, מלמד אותו בצורה, אגב, בצורה מכובדת. הוא לוקח אחריות בצורה מאוד אצילית, למרות, בשידור חי, כן, קבל עם ועדה, למרות הבושה שכרוכה בדבר. ואותו יהודה שירד מגדולתו כתוצאה מ... חוסר לקיחת אחריות, מבריחה מאחריות, וממשיך את זה עם הבן שלו, הקטן שלה ותמר, לוקח אחריות. ואז הוא מממש את האחריות שלו, ואז הוא למד את הלקח, והוא זוכה ליוחסין מחודשים, והכל טוב ויפה, אותה יוחסין שבאו לעולם בעקבות מה שקרה בהתחלה, כלומר בגלל שער ואונן מתו, והוא לא נתן את שלה לתמר, אז בעקבות זה מתאמש לו את פרץ וזרח, זה מעניין, כי אלמלא הדבר הזה לא היה נשאר מיהודה זכר. כי בת שוע אשתו מתה. עכשיו תגידו, טוב, מי נשאר? ער ואונן מתו, נשאר שלה. מה אנחנו יודעים על שלה? מה אנחנו יודעים? לא הרבה? כלום. מה אנחנו יודעים עליו? איך קוראים הילדים שלו? יש לו ילדים? כלום. אנחנו, אין לנו שום אינפורמציה עתידית לגבי יהודה. שום דבר. זאת יוצא לנו שלבסוף שהיוחסין היחידים של יהודה, כלומר הנכדים היחידים שיש ליהודה, זה נכדים שבאו כתוצאה מפרץ וזרח, מהביאה עם תמר. כלומר, מה שנשאר מהחטיבה השלישית של הפרק. אחרת לא היה ליהודה שום דבר. נקרא לזה השם והשארית, הנכדים היחידים של יהודה, זה רק נכדים שבאו כתוצאה מלקיחת אחריות. כשהוא ברח מהחיות, ירד לשפלה, מזה לא נשאר לו כלום. אגב, אם מסתכל בבראשית פרק מ"ו, שם יש תיאור מפורט של כל הילדים של יעקב והנכדים וכולי, שיורדים למצרים 70 נפש, אז מה נגלה? כלום. הנכדים היחידים של יהודה זה נכדים שבאו לו מפרץ. יש גם לרע, ובעיקר מפרץ, שנולד לו מתמר. כלומר, אנחנו יכולים לראות פה, חז"ל מסבירים שבאמת היה 68 צאצאים ליעקב, והיה לו חזקה, מסורת בידיו, שכנגד 70 אומות העולם, יש 70 אנשים ירדו למצרים, אז היה חסר שניים, אז הגיע פרץ בזרח, והם השנה 69-70, נפקד יאללה, אפשר לנסוע, הכל בסדר. אנחנו רואים פה תהליך מאוד מעניין שעובר על יהודה, דרך חטיבות השנה בסיפור. ובחטיבה הראשונה, בפסוקים א' עד י' א', הוא בורח מאחריות, בחטיבה השנייה הוא לא ברור, הוא קצת אפילו אולי בורח, ואז שמאמתים אותו הוא לוקח אחריות, ומה יש שכר לפעולתך? חטיבה שלישית, יוחסין, וזה בעצם הצאצאים שלו. עכשיו צריך לדעת שהפנמת המסר מצד יהודה, לקיחת האחריות גם כשהיא כרוכה באי נעימות, זה לא נקודת מפנה רק ברמה המקומית של יהודה, שיהודה עשה בסדר גמור. אלא בהמשך אנחנו, זה לא אדם פרטי רק שלוקח אחריות, בהמשך אנחנו נראה איך לקיחת האחריות מצד יהודה, איפה זה קורה בהמשך? נו. ויגש, נכון. ויגש, תסביר יצהר על מה, בעקבות מה? בעקבות הפדיחה הלא נורמלית, שבנימין כביכול גונב את הגביע של המשנה למלך, כאילו מה נסגר? ופתאום יהודה, כי עבדך הרב את הנער. יש אבנה עבדך תחת הנער, נכון? כלומר, ובעצם מה שמביא אותו אחרי זה, זה מה שמלמד את יוסף, שהאחים עברו שינוי, זה מוביל לכך שיוסף מתוודע לאחיו, ואז בעקבות זה בני ישראל, אלוהים בני יעקב, מגיעים למצרים וניצלים מהרעב, באמצעות זה שיוסף דואג להם בארץ גושן, כלומר, מדובר כאן בדפוס, בשינוי דפוס פעולה גם ברמה המשפחתית, בהמשך אולי גם אפילו הלאומית. כלומר, זה לא רק שינוי של אדם פרטי. אולי זה אפילו הופך להיות חלק מה-DNA של משפחת יהודה, של עם ישראל, הביטוי הבולט לכך זה מגילת רות, שהכתוב, מה שנקרא, מציין שכל העם מברכים את בועז, כן, אחי הבית שלך, הם מדגישים דווקא שורה מתמר ויהודה. זה ביטוי של לקיחת אחריות, מה שבועז עשה לרות. תראו, ויאמרו כל העם, מקור ג', שבשער והזקנים עדים, ייתן אדוני את האישה הבאה לביתך כרחל וכליה, שם השם בית ישראל, והפכה לבית השם בבית לחם, והיא ביתך כבית פרץ. אשר ילדה תמר ליהודה מן הזרע אשר ייתן אדוני לך מן הנערה הזאת. כלומר, אומרים הזקנים והעדים לבועז, אתה עכשיו כמו יהודה, לוקח אחריות על רות, שמה הפרסק כנפיך על המתך. נכון? אתה לוקח אחריות, אתה תהיה כמו יהודה ותמר לך פרץ, תזכה למנוחה. אז זה ברמה הכביכול טכנית של חלוקת הפרק, שראינו שזה גם הרבה קשרים עניינים מהותיים. פרק למד"ח גדוש בביטויים לשוניים, מה שמכונה עיצובים ספרותיים, אוקיי? אלמנטים ספרותיים שמקשרים אותנו לשימושים אחרים שנעשו באותם מטבעות לשון בפרקים אחרים בחומש בראשית, זה אחד הפרקים הכי בולטים בהקשר הזה. זה כל מיני ביטויים ומטבעות לשון שמאמתים אותנו בעין, מאמתים את יהודה עם פעולות מהעבר ועתיד המשפחתי. למשל, פסוק כ"ה, הקרנה. איפה זה מוכר לנו הקרנה? תחילת הפרשה, נכון? פרק ל"ז, מה כתוב? וישלחו את כל הפסים, ויביאו אל אביה ויאמרו, זאת מצאנו, הקרנה, קטונת בנך אם לא, נכון? גם השימוש הזה בשילוח גדי עזים. מזכיר את שעיר העיזים שנשחט, איפה? מתחילת הפרשה, כדי להטביל את הקטונת של יוסף בדם, נכון? עצם השימוש בשליח שמחפש ולא מוצא, השליח של יהודה להביא את הגדי עזים, נכון? והוא לא מוצא, מזכיר את תחילת הפרשה, יוסף, שליח, טועה בשדה, איפה? את אחד אוכי מבקש, הוא לא מוצא אותם, נכון? אז כל הרמיזות הספרותיות האלה, כמובן מדגישות לנו את העיקרון החשוב של מידה כנגד מידה, מה שעשית יעשו לך, סבבה. אבל אני רוצה להתמקד דווקא בשימוש ספרותי מעניין נוסף, שמעיד על תיקון ביחס לעתיד. עד עכשיו דיברנו על על עימות בעקבות הביטוי לשעון עם דברים מהעבר, שדים מהעבר, הקרנה, גדיזים, נכון? שליח שלא מוצא, אבל מה עם העתיד? כלומר, הטכניקה הזאת של חינוך, של מידה כנגד מידה, זה מאוד מאוד כואב. אתה איחרת לי, אז אני אחר לך. אתה דפקת אותי, אני אדפוק אותך, נכון? אבל מה, מה, אוקיי, אז, אוקיי, אז מי שחזק מחנך, אבל זה מה שאנחנו רוצים? איפה הלמידה, איפה כלפי העתיד? פה הדברים הרבה מבוססים על מאמר שקראתי מפי פרופסור גרוסמן, מבר אילן והרצוג, שמזכהו וחייהו. פרופסור גרוסמן עומד על כך שבסיפור יהודה ותמר, אנחנו רואים שיהודה ממש מתעקש, הוא נמנע מלחתן את תמר עם שלה בנו הקטן. למה? מחשש, אגב מוצדק, שמא גם הוא ימות. הראיה, תמר התחתנה עם מר, הוא מת, התחתנה עם עונן, הוא מת, אז פעם שלישית, לא יודע אם גלידה, אבל כן, סעודת עברה, לא עלינו, אוקיי? ובאמת יהודה זה לא הפעם הראשונה שהוא עושה שימוש בטיעון הזה, שהבן הקטן, היחיד שנשאר מהאישה האהובה, יסתכן וימות. נשמע לכם מוכר? מה אתה מחייך יצא? איפה זה מוכר? יפה, ויגש. מה יש בויגש? מה יהודה אומר? הוא גם חושש שמא הבן הקטן מהאישה האהובה, אגב לא שלו, של מי? של אבא שלו, ימות. כלומר יהודה חוזר בדיוק על אותו דבר, אבל דרכי הפעולה אחרות לגמרי. כי פה מה החשש של יהודה? שלה ימות ולכן מה? אז הוא נמנע מלעמוד בדיבורו, עד יגדל של הבני, הוא מרמה. הוא מרמה את הקלה שלו. ולעומת זאת, בויגש, מאותו חשש בדיוק. הבן הקטן ימות מהאישה האהובה היחיד שנשאר, ושם זה לא היחיד שנשאר, אצל יהודה בית היחיד שנשאר, כי אם הוא ימות אין עוד ילדים. ליעקב יש עוד 11, נכון? אפשר, החזיק מעמד, לא יודע, לא, שואל נדע מניסיונות, כן? אבל כמו שיהודה חושש לתת לתמר את הבן זקונים שלו, כי אם הוא ימות לא יישאר לו זרע מבצוע אשתו, כך גם יעקב חשש לתת את בנימין, שמה הוא ימות גם כמו אחיו, כן? יוסף איננו, ושימון איננו, ובנימין תיקחו עליי וכולנה. ולכן, הוא לא מוכן שבנימין ירד למצרים. אגב, יעקב מציג את בנימין בתור הבן השלישי, שהיא לקח ממנו, נכון? ער עונן שלה, יוסף, שימון, פשט! גם אם זה לא גימטריה. נגיע לזה בהמשך לגימטריות, אוקיי? כן, אותי שיקלתם, יוסף איננו, שימון איננו, ואת בנימין תיקחו. נו. ולכן, שהזכרת את פרשת ויגש, אולי נגיע לזה עוד שבועיים, אבל שיהודה ניצב מול יוסף, זה נראה שהוא מדבר מהלב. הוא יודע מה זה הפחד הזה, שנשאר לך ילד אחד, בן זקונים, האישה האהובה שכבר מתה, ואתה תלוי בו, אם יקרה לו משהו, אין. כי ירד אל בני אבל שאולה, הוא מדבר מהלב. ולכן הוא זה שיכול לשכנע את יעקב, לקחת את בנימין למצרים, לא ראובן. מה ראובן אומר? טוב, אם זה, אז תמית את שתי בניי. מה עשית? אבל יהודה בא לי, יעקב, אבא, אני יודע מה זה. אני יודע מה זה שיש לי בן אחד מאישה אהובה שמתה, ואני תלוי בו. סמוך עליי. ופה אנחנו מגיעים למוטיב המשותף בשתי הסיפורים. יהודה מול תמר ויהודה מול יוסף. שני הסיפורים, יש ביניהם אלמנט אחד שהוא מחבר ביניהם. מה האלמנט הזה? שם רעיון? אז דיברנו על אחריות לבן זקונים, אבל משהו יותר מזה. מילה שכתובה. וזה המילה ערבון. בשני הסיפורים, גם פה בלמד ח' וגם בויגש, יהודה מעורב בנתינת ערבון. בהמשך אנחנו נראה למה נתינת הערבון זה בעצם אבן הראשה, זה התפנית של כל הסיפור הזה. אבל בוא נראה. לבקשת הקדשה, הלא היא תמר, יהודה נותן לה ערבון עד שהוא ישלח את גדי העיזים, נכון? שהוא נשאר אצל הערבון. רק באמצעות אותו ערבון בהמשך, זה היה מה שנקרא גלגל ההצלה של תמר, היא תישאר בחיים, היא תוכיח ליהודה שהוא טעה ביחס אליה. אבל גם מול יוסף, מה הטיעון של יהודה? הוא מדגיש את הערבון, את הערבות שהוא נתן לאבא, ליעקב, כי עבדך ערב את הנער, מאם אבי לאמור, אם לא אביאנו, הלכתי לאבי כל הימים. כלומר, השימוש הראשון של יהודה בערבון זה כלפי הקדשה. כלומר, התחייבות אישית לתשלום עתידי. אבל בירידה למצרים, שהולך להביא אוכל עם בנימין, יהודה הופך את עצמו, הוא הערבון. כלומר, אני לא אביא ערבון ל... יהודה אומר, אני עצמי הערבון. אני ערב לנער. אני ערב אישי לשלום בן הזקונים הקטן שנשאר מהאישה אהובה שמתה. ואז הערבות של יהודה משמשת ערבון עבור יעקב לגורל בן הזקונים היתום. אבל אם אנחנו נעקוב אחרי שני הערבונות, בשני הסיפורים, אנחנו נראה גם את ההבדל הגדול שבין שני הסיפורים. גם אם טכנית יהודה היה יכול לשתוק בשעה שהוציאו את תמר לשרפה. אגב, כנראה התנהגות המצופה ממנו עד עכשיו. עד עכשיו הוא ברח מאחריות. ותמר הייתה צדקת. היא לא פרסמה. נכון? לאיש אשר אלה לא מספר אישי, 729. לא, 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 לא. הרב סולובייצ'יק אומר שהיא ביקשה ממנו את הכרטיס אשראי שלו. היא לא ביקשה איזשהו סתם איזשהו סרט, כובע, נעל. תן לי את הכרטיס אשראי. מה יותר אישי עם כרטיס אשראי, נכון? עם השם, עם העובר ושב, עם הכל. היא לא פרסמה את זה. היא רק שלחה אל חמיה למור. שלחה את הערבון. עכשיו, ברור שאנחנו מצפים מיהודה, שיהיה אדם מוסרי, יקבל את האחריות. הוא מה שקורה, צדקה ממני, נכון? אבל בנכונות של יהודה לערוב לבנימין, ויותר מזה, זה לא סתם דיבור עם פקה פקה, מסירות נפש, הוא אומר, ישבנה עבדך תחת הנער, נכון? הוא אומר, שלח את בנימין, אתה רוצה עבד, אני עבד, ככה תחזיר את בנימין הביתה. פה יהודה נוהג לפני משורת הדין. פה יהודה יכול להתאמם ולטעון במחילה. עד כאן. למה עד כאן? אני הסכמתי לקחת אחריות. לקחתי אחריות על תמר, לקחתי אחריות. עבדך ערב את הנער, ערבות. אבל אני לא מוכן להיות ערב לכישלונות של בנימין. לחטאים הוא גנב. עכשיו, הוכח, הם לא ידעו הרי. אגב, לא ברור אם בעתיד הם ידעו בכלל. שזה מה שנקרא פרטים שתולים. שעשו לו פה אמבוש. אני לא יודע אם ידעו מזה או לא. אבל יהודה אומר, נכון, אני ערב. אבל בנימין, מה נסגר איתך? אני לא יכול לקחת ערבות על... הלך גנב. זה כישלון שלו, שהוא ייקח את האחריות. מילא לקח את האחריות כמו אצל תמר. אני פישלתי, לא ידעתי, בסדר, צדקה ממני. אבל פה אצל בנימין, ופה הוא לוקח אחריות גם על התקלות, גם על הכישלונות כביכול של אחיו. ופה מתגלה הרגישות שלו, שהוא בן שדואג לאבא שלו, שמעדיף את השיבה של אח שלו, בנה של רחל, הפני השיבה שלו הביתה. וזה מחבר אותנו להקשר ספרותי נוסף שעולה מפרשת יהודה ותמר לפרשת יהודה ואחיו שבאים ממצרים. לפני כן אנחנו צריכים לעשות ניגון. אז מה אתם, יש לכם רעיון לניגון? מה אתם אומרים? שקשור ל... מה אתה אומר נווה? מה? טוב, תני נה 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 נסיים, מה? Ay ni na na di ni na ay na ay na di ni na ay ni na na ay na ay na ay na ay na ay na di ni na ay ni na na ay di ni na ay na ay na di ni na ay ni na na ay di ni di ya di ni na ay ay di ni na ay di ni na ay di ni na ay ay di ni na ay 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 di ni na ay di ni na ay ay di ni na ay Na 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 בשני הסיפורים בהם מעורב יהודה התגלתה באופנים הפוכים לגמרי בעיה בקטע הזה של התשלום. תשלום, שכר, דבר מה. יהודה שולח ביד רעו הדולמי גדי עבים, למה? כדי לשלם, למי? לקדשה, נכון? אבל החבר שלו, רעו הדולמי, לא מוצא אותה. ובסופו של דבר, מה קורה? האם יהודה שילם לקדשה? תשובה היא, לא. גם במפגש של יהודה ואחיו עם יוסף, מתברר שיש בעיה חוזרת ונשנית סביב התשלום, אבל באופן הפוך. האחים, תכלס, הם לא מצליחים לשלם לשליט מצרים, לשליט המצרי, שזה כמובן יוסף, הם לא מצליחים לשלם לו עבור התבואה שהם קיבלו ממנו, נכון? פעם אחרי פעם, כספם מושב להם באמתחתם, וזה מביא אותם לחרדה גדולה, יראת אלוקים, כן? מאיפה זהו עשם וכו'. יוצא לנו שיש לנו שני סיפורים עם שתי דמויות שמכירות את יהודה היטב, מסתירות את עצמן ממנו, גם תמר וגם יוסף, ושתי הדמויות הללו נמלאות מלקבל תשלום עבור העזרה שלהם ליהודה ולאחיו. תמר ויוסף, נכון? אבל הצד השני של המטבע הוא שבגלל זה, בגלל שהן מסרבות הדמויות לקבל את התשלום, הן מרוויחות משהו יותר טוב. מה הן מרוויחות? שהערבון יישאר אצלם, נכון? חפציו האישיים של יהודה נשארו אצל תמר, ועכשיו מה הערבון של בנימין? יהודה עצמו. אז הוא עומד להישאר אצל יוסף. כלומר, הדמויות הללו מעדיפות את הערבון על פני התשלום. בסופו של דבר, אי קבלת התשלום הכספי, או הגדי העיזין בצורך העניין, על ידי שתי הדמויות שמסתתרות ומעלימות עצמן מיהודה, זה מה שמוביל בסופו של דבר לכך שיהודה כן יממש את הכוחות הפנימיים שלו, את הכוחות המשמעותיים שלו. כלומר, תמר ויוסף בעצם אומרים ליהודה, את הבעיה שאתה גרמת אי אפשר לפתור באמצעות כסף. כן, מכירים את הביטוי שפעם הרב אמר בית כנסת, כן, למה אוכלים קיגל בשבת? כי קיגל בגימטרי השבס. אמרנו, הרב, אתה לא מסתדם. אמרנו, תאכל עוד קיגל. אמרנו, הכל בסדר. הכל בסדר. אמא כולל, תוסיף. לא, 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 לא. הם אומרים, יהודה, את הבעיות שאתה גרמת במו ידיך, בין אם זה העניין שנתת לתמר את שלה, בין אם זה העניין שמכרת את יוסף או לקחת ערבות, אתה לא יכול לפתור עם כסף. הבעיה האמיתית פה זה לא בעיה כספית או אי קבלת תשלום עבור אוכל או מימוש תאווה מינית. הבעיה האמיתית זה היכולת שלך לקחת אחריות על המעשים שלך ולממש את האחריות שלך ביחס לאחים שלך, בין אם זה מכירת יוסף או הבאת בנימין למצרים. ואת הבעיה הזו אפשר לפתור רק באמצעות מסירות נפש או גילוי תעצומות נפשיות פנימיות אדירות, שהוא אומר צדקה ממני, ובאמת בשני הסיפורים זה מה שקורה. יהודה אומר צדקה ממני בסיפור עם תמר, ואצל יוסף ישבנה עבדך תחת הנער עבד לאדוני, וזה מה שמוביל להגיד אני יוסף אחיכם, כלומר יוסף נדהם, מה הם לוקחים אחריות? יוצא לנו שהשימוש הספרותי במונח, במושג ערבון, בעצם מעצב את כל הסיפור של יהודה ותמר כרקע והכנה למפגש היותר חשוב. איזה מפגש? מפגש של יהודה ויוסף. ואין לי מושג מה עבר לחוקרים בראש שאמרו שהסיפור הזה לא קשור ליוסף ואחיו. פשט. השימוש בערבון בפרק למדחת יסביר לנו את השינוי והדרמה שמתקדמת אצל יהודה, שהוא הופך, אני אהיה ערבון, לא גדיזים, אני אדאג. מיידי תבקשנו. ושבנה עבדך תחת הנער, כי עבדך הרב את הנער. מצד אחד יש פה הזדהות של בן עם אבא שלו, אבא שקול, כמו היום נקראת ההזכרה עוד מעט, אבא שקול שחושש לבן היחיד שלו, כמו יהודה, אבא שקול שחושש לבן היחיד שלו שנשאר מהאישה האהובה, אבל מצד שני, הערבון או הערבות מבליט את התכונה המיוחדת של יהודה, היכולת לערוב לאחר, לתקן את הכישלון שלו מול תמר, ולתקן את ההתנקרות, את הקרע, שכביכול בלתי ניתן לאיחוי ונוסף לאחיו, באמצעות מסירות נפש למען האח, שהוא השם כביכול, על החטאים שלו. וזה מימוש הערבות ליעקב האבא שלהם. ולכן, חשיבות הערבון כביטוי למימוש האחריות, בולט גם על רקע שני אלמנטים חשובים נוספים, שהם ממש בולטים בפרק למדחת. שהוא כאמור לפי המדרש פרק שכל עניינו לדת המשיח. לדת הגואל האחרון. אגב, פרק למדחת זה פרק שהוא מרובה בלדות. נכון? שמתם לב? ראינו בחלוקה לשלושה קטעים שיש לדות יוחסין בתחילת הפרק וגם בסיום. במספר פסוקים מועט יחסית, יש לנו עיסוק בחמש לידות. מי נולד בפרק? ער, עונן, שלה, פלוס בסוף פרץ בזרח, נכון? בחטיבת הסיום. אבל לא רק בלידות עסקינן, אלא גם יש הרבה עיסוק במוות בפרק שלנו. שלוש דמויות מתות בפרק. מי מת? ער, עונן ובת שועה, נכון? יש את יהודה. ועוד אחת שכמעט נהרגת. אם הוא תת להישרף, היא חמיה למור. אבל כמעט ארבע דמויות, אבל שלוש דמויות בוודאי. כלומר, הפרק הזה רווי במסגרות של חיים ומוות. הרבה לידות, הרבה מוות. עוד אלמנט שמאוד משמעותי בפרק שלנו, יש פה עיסוק נרחב ברמאות, בשקר, בהסתרה, בכיסויים. ליתר דיוק, יש לנו ארבעה מקרים שונים של רמאות והסתרה בפרק. המרמה הראשון זה מרמה בין אחים. נשמע לכם מוכר? מתחילת הפרשה, לכל מי שאמר שזה לא קשור לסיפור יוסף ואחיו, נכון? עונן מסרב ליבם את אשת ער, אחיו הגדול, וידע עונן, כן, כי לא יהיה עזרה, והיה אם בא אל אשת אחיו ושיחת ארצה לבלתי לתעזור לכם, ונראה כאילו מייבם, אבל בתכלס הוא לא מוכן שהילד יהיה על שם אחיו, אז לא, אז הוא לא מייבם בפועל. הוא מרמה. המרמה השני זה בין יהודה לתמר. ויאמר יהודה לתמר כלתו, שבי אלמנה בית אביך, דגדל שלה בני. בסוגריים, למה? הוא מתכוון לממש את זה? כי אמר, פן ימות גם הוא כאחיו. טוב, ותלך תמר וכו', ומה בסוף אני מדבר כמה פסוקים? ותשע בפתח עיניים על דרך נמלטה, למה? כי ראתה, כי גדל שלה, אבל רימו אותה, והיא לא ניתנה לו לאישה. זה הרמאות השנייה. הרמאות השלישית בפרק, זה מידה כנגד מידה. מי מרמה הפעם? תמר מרמה את יהודה. ויוגד לתמר למור, אין לכם יכולת למנת אגוד עצונו, ותסר בגדי על מנותה מעליה, ותחס בצעיף, ותתעלף, ותשב בטח עיניים וכו', בסופו של דבר, ויבוא אליה ותאר לו. ומה המרמה הרביעי? מה הרמאות הרביעית? פה זה פחות מרמה, אבל זה כן פה משחק בין אחים, פרץ בזרח. אחד מהתאומים של תמר, מתחיל תהליך של לידה, ויתן יד, הוא יוצא החוצה, המיילדת סבורה שזה הראשון, ובא אחיו הגדול, נכון? אחיו, נראה שהוא הגדול, כן? הוא השני כביכול, מושך אותו פנימה ופרץ את הפרץ. הוא מנצל הזדמנות, חוסר ערנות רגעי וטק, נכון? לכן הוא פרץ והוא זרח. אם נסדר את ארבעת מקרי הרמאות בפרק, יש פה מבנה. הרמאות הראשונה זה בין אחים, נכון? עונן וער. הרמאות השנייה, יהודה מרמה את תמר. רמאות השלישית, תמר מרמה את יהודה, הרביעית זה שוב פעם בין אחים. רואים פה את המבנה? אחים, יהודה ותמר, תמר ויהודה, אחים. שני מקרי הרמאות הראשונים, עונן ויהודה, זה רמאות שלילית. נכון? עונן מרמה, הוא באמת לא מייבם. יהודה לא מקיים את הבטחתו. הוא לא תכנן לקיים את הבטחתו. רמאות. שני המקרים השלישי והרביעי, אז תמר מרמה את יהודה, וזה מבורך. פרץ פורץ פרץ, נכון? ואז היא מתחלקת בית פרץ, זה מבורך. למה? אפשר בפשטות. שני הרמות הראשונות, כל המטרה שלהם זה למנוע פריון. עונן לא רוצה שיהיה ילדים מתמר, יהודה לא רוצה שילדים מתמר, זה שלילי. שתי הרמות האחרונות, זה קשור לפריון. תמר מרמה את יהודה כדי שיהיו ילדים. פרץ וזך זה לידה, זה כבר קשור בפריון. כלומר, מטרת התחבולה בשתי המקרים האחרונים זה לקיים זר. ועכשיו נתחיל לסגור את כל הפינות. ורק בחלק הראשון של המבנה, אחרי זה נגיע לפנימיות. בואו נראה עכשיו במקור ד' היבט אחר של מבנה הסיפור, ופה כבר נתחבר למה שאמרנו על הערבון, שבאמת אבן הראשה של הסיפור זה נתינת הערבון. לסיפור יהודה ותמר יש מבנה קונצנטרי, כן, מבנה מקביל, אפשר לראות פה בטבלה, תסתכלו בטבלה, זה בעצם מבנה של פרסה. אוקיי, אנחנו מתחילים מלמעלה ככה, מגיעים לא למטה, ואז עולים למעלה. בסדר? אז בואו נתחיל. יש לנו א', זה בעצם תחילת פרק למד ח', א' אחד שמקביל לסיום פרק למד ח'. בסדר? אז בואו נשווה עכשיו בין שני הסוגים. המסגרת של הסיפור, א' מול א' אחד. יש פה פתיחה בתיאור זמן דומה. נכון? ויהי בעת לידתה, ויהי, כן, בעת ההיא, ויהי בעת. שני תיאורי הזמן האלה פותחים רקע של תמונה של לידה. ברור שהלידה שבאלף אחד, שבסיום הפרק, היא תיקון מסוים. סוג של השלמה או סוג של ייבום בלתי מודע לשני הבנים שבתחילת הסיפור, כן, שמענו שהם מתים. שני החלקים הבאים, בית, וגזר דין של יהודה על תמר שהיא תמות בלי ילדים, שבי אלמנה בתווך, ומה זה בית אחד? גזר דין של יהודה, אותי הוא תשרף, כלומר שהיא תמות בלי ילדים. בשני הפעמים זה גזר דין, לא צודק, לא מגיע לה. כלומר, תמר עומדת לסיים את חייה ללא המשכיות. גם שוב פעם, זה מאוד דומה. תסתכלו על בית אחת. גם כאן יהודה גוזר על תמר דין מוות, בלי חקירה מעמיקה, עושה לה עוול גדול. אבל פה תמר לא נכנס, כן? היא לא מקבלת את הדין, לפני שהיא שולחת את לאיש אשר אלה, את הערבון וכו'. ופה יהודה מתעשת ומבטל גזר דינו. הרכיבים הבאים, יש לנו ג' וג' אחת, נכון? גם הם פותחים בתיאור זמן. וירבו הימים או ויהי כמשלוש חודשים. ובשניהם הדמויות שומעות איזה שמועה על מי? על הדמות השנייה. בתחילה יש לנו ויוגד לתמר, שיהודה עולה לחגיגות הגז של הצון בתמנתה, ג' ובסוף בג' אחת ויוגד ליהודה שתמר הרע לזנונים. ופה כבר מתחילים לכם מרגישים את האירוניה, את האבסורד שבדבר. הרי השמועה ששמע יהודה היא פועל יוצא שהשמועה ששמעה תמר. כלומר, בגלל הפעולה של תמר, לאור השמועה שהגיעה לה, אז היא מתחפשת לקדשה. ומה השמועה שמגיעה ליהודה? שהיא הרע לזנונים. כלומר, פה כבר אנחנו, מי שקוראים את הטקסט, יודעים מה שיהודה לא יודע. שהעלייה שלו תמנת, השמועה הראשונה, בעצם מביאה לשמועה השנייה, להיריון של תמר. ואז יהודה הוא מוצג כמי שלא יודע מה קורה, נכון? הרכיבים הבאים זה ד' וד' אחד. שניהם מתארים התחפשות. התחפשות של תמר, ובעצם השיבה לזהות שנכפתה עליה, זהות האלמנה. בהתחלה היא פושטת את הבגדים שמזהים אותה כאלמנה, שלובשת צעיף, שמזהה אותה כקדשה, בדלת, ובדלת אחת, היא פושטת את מסכת הזנות, וחוזרת ללבוש את בגדי אלמנותה. אגב, לצד הבגדים שמסמנים את המעבר בין הזהויות השונות, שני הרכיבים הבאים בסיפור, היי ואי אחת, הם ממש בהקבלה, כי העלילה כאילו מתחבאת, היא נרחת, זה מובן, כאילו בתחילה יהודה מבקש לשכב עם תמר, והיא אומר, רבה נעבוא אלייך, זה תזיין, החלק הראשון של הפסוק, אבל אחרי זה מה? הוא מצליח, נכון? ויבוא אליה. אבל מה יש באמצע? זה בפסוק י' ח', בין תזיין ל' ח', פה זה כבר ו'. זה אבן הראשה שפה זה התפנית. הציר המרכזי של הסיפור זה בקשת הערבון של תמר מיהודה. וזה שיהודה נותן את חפצי הזיהוי האינטימיים שלו, את החותמו, את החותם שלו, את הפתילים, את המתג, המודגש, דבת אמר, חותמך, פתילך, מטך, כל מה שיש לך. אל תיתן לי וסט מאפסנאות. תן לי את הדברים האישיים שלך. עכשיו, המבנה הזה, המבנה הקונצנטרי, מה שנקרא, כן? זה לא מפתיע בגלל ההתממשות שלו. כי יש פה סיפור של תהפוכה, מהפך. מיתת שני בנים בהתחלה, יהודה ותמר, לדעת שני בנים בסוף. ראינו זה כבר בהתחלה. אבל המבנה מפתיע סביב המעבר הזה של החפצים. וזה בדיוק מה שאמרנו. מה? מעבר החפצים זה נקודת המפנה? האם לא יותר מתאים לבנות את הסיפור סביב ההיריון של תמר? היי אחת אולי? וברור שפה הנקודה שהמעבר הזה של נטל חפצים, נכון שההיריון נקודת המפתח. אבל מדבר פה שהעיקר זה, העיקר זה הערבון. זה העיקר. ולכן הכל מכוון לזה. ופה אני רוצה לחזור לדברי המדרש שהיינו בתחילת השיעור. וזה נתחיל לסיים. פרק ל"ח עוסק בלידת המשיח. ואם כך אנחנו מקבלים כאן נתון משמעותי מאוד, אודות הרכיב הכי קריטי, הכי משמעותי, בזהות של מלך המשיח. משיח זה מי שיודע לקחת אחריות. משיח זה מי שיודע להיות ערב. בין אם לתת ערבון, ובין אם בפועל להיות ערבון. יהודה הוא לא ממש את הערב שלו ביחס רק לכישלון מול תמר, הודעה בטעות שהוא אחראי להיריון שלה, אלא גם ביחס לכישלונות של הזולת, הגניבת הגביע, די בנימין כביכול. וזה המשקפיים שמלך המשיח מרכיב. כך רואה את המציאות. וזה המשקפיים, זוכרים סיפור יוסף ואחיו, מה אמרנו, אנחנו צריכים ללמוד לחיים שלנו, לגבינו, היום, פה, כאן ועכשיו. וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד מהסיפור של פרק ל"ח. לדעת, להסתכל על המורכבות הכל כך מסובכת של הדור שלנו, ולקחת אחריות. אבל אחרי כל השימוש בניתוחים ספרותיים ומבנים קונצנטריים, הכל הכל זה כבר פנימיות התורה. בואו נראה את זה בדברים של הרבי מאברוץ', הרבי מצפת, רבי אברום דוב, אברום דוב מאברוץ', אחרי זה בספרים בצפת, הבת עין, קבור בצפת. אני חוזר על הפסוקים, כף עד כף ב', מקור ה'. וישלח יהודה את גדי העזים ביד ראה ודולמי, לקחת הערבון מיד האישה ולא מצאה. וישאל את אנשי מקומה לאמור, תגידו, היה הקדשה, מי זה, היא בעיניים על הדרך. ואמרו, לא הייתה בזה קדשה. אין פה זנות, לא הייתה פה זנות. וישוב יהודה ויאמר, לא מצאתיה. וגם אנשי המקום אמרו, לא הייתה בזה קדשה. אומר הרבי מעברות צפת, הבת עין הקדוש, והיא כמשלוש חודשים, מקור ור, ויוגד ליהודה לאמור זנתה תמר וכו', הנה היית בכתבי האריזל, שעיקר סוף גמר החתימה, כלומר חותמנו לחיים של ימי הדין, היא בחנוכה. אם כן, נוכל לומר שזה מרומז בפסוקים אלו על דרך זה. והיא כמשלוש חודשים, היינו מראש השנה. עד חנוכה, חנוכה זה קפה, שלושה חודשים אחורה זה קפה באלול, מתחילים סליחות, יום בריאת העולם. שעד עיקר גמר החתימה. על כן בא מקטרג על בני האדם לפני בורא עולמים ברוך הוא, שהוא מרומז בתיבת יהודה, כי אומר הזוהר הקדוש, תראו מקום בעיר השתיים, שיהודה שבדתיות י' כ' ו' כ'. אז בא מקטרג לפני הקדוש ברוך הוא יהודה ואומר לו, לומר, זנתה תמר קלתך. היינו כנסת ישראל שדמתה לתמר, שהיא מכונה בשם קלה, זנתה ושרה ממך, והלכה אחר זנונה. ולא די בזה שהלכה אחר תאוות ליבה רע, אלא שגם גיבד היא הרע לזנונים. הרע היא בחינת דבקות. היינו שמעצמה היא דבוקה תמיד בתאוותה, בלי שום גורם לזה. ממשיך הבת עין ואומר פה תראו מה דו שיח. פרק למתחת זה דו שיח בין מי למי? בין הקדוש ברוך הוא ל... ויאמר יהודה הוא הבורא ברוך הוא, הוציאוה ותשרף עבור זה. שבלא שום גרמה ומניעה ירה לזנונים, רק מעצמה ירה ודבוקה לתאוות ליבה הרע, צריך להרוג אותה, להניש אותה. היא מוצאת. והיא שלחה אל חמיה לאמור בהתנצלות של אמת. אומרת תמר, הלוא היא כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, שקר ענה השטן בזה, שמקטרג על בני האדם, שהם הדבוקים בגודל תשוקה לתאוות רעות. מה האמת? האמת הוא כך, שרק לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע. פירוש שאנחנו אמו, אנחנו עמו, דבוקים רק בבורא עולמים ברוך הוא, שהוא מקור החסד. בגימטריה אלה לא, אלה לא, גימטריה 72. פשט, נכון? גימטריה חסד, גימטריה שם אב. אגב, גימטריה מכבי, כן? ומה שאנחנו עושים לפעמים נגד רצון הבורא ברוך הוא, הוא רק מחמת רוב תרדת הזמן ותרדת הפרנסה ושאר מאורעות של בני אדם, ולתאבון זה לא להכיס. אבל באמת, ריבונו של עולם, בפנימיות הלב דבוקים אנחנו בגודל חיבה ותשוקה רק לבורא עולמים ברוך הוא. ואז ממשיכה כנסת ישראל ואומרת, ותומר, ותומר עוד לבורא עולמים ברוך הוא. ראיה אמיתית לזה, הקרנה, קודשא בריך הוא, למי החותמת? מרמז על השמן שנרות חנוכה שהיה חותם, חתום בחותמה של כהן גדול. והפתילים מרמז על הפתילות של נר חנוכה, והמטה מרמז על הכלי של נר חנוכה, ידעו כתיבת המטה עם הכל, גימטרי הכלי. פירוש מהמצוות נר, מצוות נר חנוכה שאנחנו מקיימים כמצוות רצונך הקדוש, שהיא ראיה מפורשת שאנחנו הולכים רק אחר רצונך, וחשוקים ודבוקים רק בך, ולא חפש שלום חולה באחר. רק מה שאנחנו עושים לפעמים נגד רצונך, הוא רק בגלל מחמת הנה לכל הצרות שלנו. ויאמר יהודה הבורא ברוך הוא, צדקה ממני, כביכול אני חייב בזה. היינו הבורא ברוך הוא מודה להם שהם הצודקים, כי אני רואה שהאמת הוא שהם הדבקים רק בי. ומה שהם עושים לפרקים נגד רצוני חס ושלום, הוא רק מחמת כי על כן לא נתתיע לשלה בני. רוצה לומר, תיבת שלה מרמז משיח צדקנו, מה כתוב בבראשית, עד כי יבוא שלה, עד כי יבוא שילו. היינו מחמת שזה זמן רב שלא נתתי ומסרתי אותם לרועי נאמן ומשיח צדקנו, שיבוא במראה בימינו, אמן כן יהי רצון. על כן לא נתתיע לשלה בני, שלה ראשי תיבות בחילוף, המחזיר שכינתו לציון. המחזיר שכינתו לציון, אם הייתי מחזיר שכינתי לציון, הם לא היו נופלים את האבות. אז ראינו פה ניתוחים מחקריים, מבנים קונצנטריים, תובנות עומק, אפילו גימטריה, מה חסר? סיפור. בית כנסת המרכזי במוסקבה הלך והתמלא. זמן תפילת הנעילה התקרב, וברוסיה אי אפשר לקחת יום חופש ביום כיפור. אז בהתחלה באו רק המבוגרים שגם ככה פטורים מהעבודה. אבל אחר הצהריים כבר החמה בראש האילנות, נכון? על כפות המנוע, לא תפילת נעילה. אז גם האנשים שחזרו מעבודה מפעלים, ישר ככה התקדמו לפגש המרכזי במוסקבה. ושהתחילה תפילת נעילה, ניגשו אנשים לאב, אמרו לו, רבנו, תפילת נעילה. תגיד משהו. והרב לא יודע, אוי לי, מי יצא למי יוצא? מצד אחד העמך רוצה, מצד שני, מי יודע? כמה מהמתפללים פה, הם לא... מה שנקרא שיינה עידן, יהודים קשרים, אולי זה מה שנקרא מאזינים, מקליטים, מדווחים, למי? לקג"ב? אבל מצד שני, העם מבקש. אז מה עשה? הוא עלה לבימה, מתחיל לספר להם סיפור. שמרל, זה השם שלו, היהודי פשוט, אבל עיקר גאוותו, הייתה על התרנגול שלו. היה לתרנגול, מה זה? שקיל אוניל. בומבה, חבל על הזמן. משהו מטורף, גדול. היה לו קול מפה ועד סוף העולם, ונשמע קולו מסוף העולם ועד סופו. כל בוקר הוא עושה קוקוריקו, היה מהיר את כל הכפר, כל השכונה, ושמרל היה גאה שהתרנגול שלו מזרז את כולם לעבודת הבורא. אבל זליג, השכן של שמרל, שמות אמיתיים, התקנה, הוא קינה בתרנגול של שמרל. מה עשה זליג? בלילה, בלילה, בצאת הכוכבים, פרץ לבית של שמרל וגנב לו את התרנגול. לראות אותו מבסוט, עכשיו בעלות השחר, כולם ישמעו את התרנגול של יושע קוקוריקו, אמר, רגע, 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 זה לא הצעד הכי חכם, כי כולם ידעו שאני גנבתי, והראיה, התרנגול אצלי. מה עשה זליג? הלך לתרנגול, חתך לו את מיתרי הקול. לא יוצא. ועכשיו הוא תקוע עם תרנגול גדול, שאוכל הרבה, ולא עשה קוקוריקו. מה נעשה איתו? נלך לשוחט שישחוט אותו. הגיע יום שישי, כל הכפר מגיעים לשוחט של העיירה, ופתאום שמריה מתחיל לצעוק, גנב! גנב! זליג יא גנב! אומר לו, מה, מה? זה תרנגול שלי! לא, תרנגול שלך עושה קוקוריקו, וזה עושה, מה אתה רוצה? זה לא שלי. שקרן, זה שלי, זה שלי. באו לרב. ואז זליג אומר, מה אתה רוצה, כבוד הרב? אם זה היה שלו, הוא היה רץ אליו. תראה, הוא אצלי. הוא בכלל לא רץ לשמרל. מה השמרל רוצה? ועוד אין לו את הקול שלו. אז שמרל זה, הוא אומר, כבוד הרב, מה זליג מדבר? תראה את הרגליים שלו, הן קשורות. קשורות, תחתוך את החבל, תראה למה הוא ירוץ. או, זה רעיון, יצאו החוצה, לרחובה של עיר, דוקרב, לא עם הטוב הרב הזה. הרב באמצע עם התרנגול, חותך את החבל, ולאן התרנגול רץ? לשמרל או לזליג? שמרל. ואז אומר הרב, זה מה שאנחנו אומרים בתפילת אנא בכוח. אנא בכוח גדולת ימינך, מה ההמשך? תתיר צרוע, תחתוך את החבל ריבונו של עולם. תתיר אותנו מכל הקשרים, מכל התאוות, מכל הקשיים שיש לנו בגלות בעולם הזה. ואז ממילא כולם ישמעו את הקול שלנו. קבל רינת עמך, השגות עמך. שבעתנו קבל ושמע השגתנו את התעלומות. וזה אמר הרב ליהודים, תיירי עידן. בוא נצעק, אנא בכוח, ריבונו של עולם, תתיר צרורה. תשחרר את כל הכבלים שמונעים מאיתנו לעבוד אותך כמו שצריך. לפעמים אנחנו מסתכלים על המציאות, אנחנו רואים רק את הקלקול. אנחנו כועסים, מה זה צריך להיות? היה קדשי ואינם על הדרך, מה זה צריך להיות? הוציאו ותשרף. אבל האמת היא, ויאמרו, לא הייתה בזה קדשה. והיה שדה ויאמר, לא מצטיע, וגם אנשי המקום אמרו, לא הייתה בזה קדשה. לכן, דברי המדרש בפרק למד ח' זה לא קריאה לדרשנית, או קריאה פשטנית בפסוקי המקרא. דברי המדרש בפרק למד ח' בחומש בראשית זה קריאת כיוון עבורנו. לא לפחד לקחת אחריות בעבודת השם. לא לפחד לקחת, להיות ערב, לתת ערבון, לקחת אחריות על הנפילות שלנו. במידת הצורך, גם על הנפילות של הזולת. גם של הדור כולו. ואז אין לי ספק שכשהמשיח יבוא, וואי וואי וואי, איזה שמחה תהיה לנו שנאמר, תני נאי 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 נאי
Ya 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 ni na na ya na na ya ba 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 ya ya ye ya na 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 ya
ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.